שמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו בעשרת הימים הגדולים שלנו של תחילת השנה, ראש השנה, ראש שנה, שנה מלשון שינוי. שינוי מתחיל בראש. וכשהגישה אחרת בראש, במילה ההבנה שלנו היא אחרת, המודעות העצמית שלנו מתפתחת. זה לא אומר שכל מה שאנחנו יודעים זה לא נכון, אלא כשמגיעים לראש השנה, קצת סדר וארגון. ובטח בתוך החוויות הפנימיות שלנו, כל אחד מאיתנו עובר במסע חייו, הן העליות, הן הירידות, ומתוך זה אנחנו מאמצים לנו כל מיני אמונות, הבנות, תובנות. אין העולם היהודי, אין על המסע שלנו. ואנחנו היום נמצאים במפגש שהמגמה שלו לחשוף קשר, קשרים, תקשורת, זוגיות, ילדים, חברים בעבודה. החיים הם קשרים. וראש השנה מלא בסגנונות של קשרים, אופי של קשרים. ראש השנה, כיפור, סוכות, והושענא רבה, משקפים בעצם בפנימיות סוג של קשר, גוון של קשר, שיש בין הבורא לנברא, ובמילא ביני לבין הסביבה, וביני לבין עצמי. על ראש השנה דיברנו, ואנחנו לקראת יום הכיפורים, ונפתח בסיפור. הבא. אחד החסידים הגדולים, תקופת הבעל שם טוב, המאה ה-17, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד משנת החסידות, ניגש אליו ואמר לו, איך עושים כפרות? איך עושים סליחות? אומר לו הצדיק, אל תשאל אותי. גש לזושה, המוכר בבית מרזח, לא זושה מהניפולי, המוכר, החסיד המוכר, אלא לזושה. תראה איך זושה עושה כפרות, זושה עושה סליחות. ניגש, הגיע לבית המרזח, הזמין משקה, כולם צוהלים, הגיע 11 בלילה, בא זושה, מתחיל לפנות את כולם. כולם כבר קצת שיקורים כאלה, אז הוא קצת גם כן עצבני ומתוח, ונו, הגיע הזמן הולך את הבית, צריך לסגור את המקום, צריך לארגן אותו, צריך לנקות אותו, מגיע החג עוד מעט, ומגיע אליו, אל האורח הזה שבא והתבונן בו. אז ישר האורח אומר לו, תראה זושה, אני פשוט עובר אורח, אין לי איפה לישון. אני לא אכסניה, אני בית מרזח, אתה יכול לצאת החוצה. כן, לא, כן, לא, לא נעריך בדברים, יש ביניהם דין ודברים. בסופו של דבר, זושה מתרקח ואומר, אתה יודע מה, עשה לך מזרון פה, ליד התנור, שכב לך פה. תאים זושה ובת זוגתו מארגנים את בית מרזח, למוחרות היום, עוברים כשעתיים בארגונים, בטוח זושה מסתכל שהאורח כבר ישן, האורח כמובן עושה עצמו ישן, ואז הוא שומע. אשתי היקרה, תביא לי את שני פנקסי הכפרות, הסליחות. מקשיב האורח, כן. היא אומרת לו את שלך, גם את שלי וגם את של הקדוש ברוך הוא. בא, יושב מול הפנקס, פותח. קדוש ברוך הוא יום כיפורים בא, ויש לי מוכנות לסלוח. זוכרים שדיברנו על כל המוכנות לסלוח במפגשים קודמים, ופיתוח מסוגלות לסליחה, קודם כל סליחה לעצמנו. ויש שם מה לראות ולהתבונן. ואומר לו, קדוש ברוך הוא, יום כיפורים מגיע, אני מוכן לסלוח, ואני מקווה שתוכל לסלוח לזושה. אני יודע שבכסלב, בחנוכה, נר חמישי, לא הספקתי להדליק אותו. ובאדר, בפורים, ציווית להיות שמח, לא הייתי שמח בכלל. ובפסח, אמרת לא לאכול חמץ, נכון? חמץ לא אכלתי, אבל מחרתי. מחרתי. ונכון, אמרת בסיוון, לבוא לשמוע את עשרת הדיברות עם הילדים, לא הגענו ממש. הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לזושה? עצם היום הרי מכפר. עיצומו של יום מכפר. אומר רבי זושה, אז תסלח לזושה. תופס את הפנקס, קורע אותו. פותח את הפנקס של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, איזה שלג הבאת בכיסלב. אף אחד לא נכנס. אף אחד לא הגיע לבית הברזך, היה כפו. אנשים לא יצאו מהבית. לזושה לא הייתה פרנסה. זה אותו ערב שאמרתי, אולי יבוא משהו להכיל את הילדים, אז לא הגעתי לנר חמישי, לא, וכבר אחרי זה, זה הכל ברח. אדר, ביקשת להיות שמח? בת זוגתי בבית הרפואה, איך אתה רוצה שאני אהיה שמח? ובפסח אני מוכר קצת חמץ, בגלל הגרעון השנתי רציתי אולי, אתה יודע, זה היה ניסיון קשה, אמרת אני חייב לאזן, אני חייב לשלם לפריץ. ובשבועות אמרת לבוא לשמוע את עשרת הדיברות. הבת שלי הייתה מקוררת, האישה לא נתנה לי לעזוב את הבית, אתה נשאר פה, אתה עוזר לי. קדוש ברוך הוא, יום הכיפורים קרב. אני מוכן לסלוח לך. קדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לזושה? סיפור ומסיפור אנחנו לוקחים הרבה מסרים, באמת. ככה גם עם החיים, יש לנו סיפורים בחיים. יש לנו דרמות, יש לנו אירועים, ואנחנו לוקחים את המסרים. לפעמים אנחנו לוקחים אמונות שמגבילות אותנו. הבנות, מסרים שמגבילים אותנו, מסרים האלה הופכים להיות האני המאמין שלי. אני מאמינה שאת זה ואת זה כן, את זה ואת זה לא. כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, איזה מסר יכול לעלות לנו? מה עולה לכם מהמסר הזה? אז לפעמים אנשים אומרים, מה החוצפה הזו? מה, ככה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אם אתה תופס אותו בתור מלך ואתה כלום, אז באמת איך אתה מעז? אבל האם באמת הקשר מולו הוא רק באופן הזה? עד כמה אני מרשה לעצמי להיות בקשר אחר? חישבו על שני חברים, לא על רבי זושה ועל הבורא, ששני חברים נפגשים ואומרים, אתה עשית לי ככה, אני עשיתי לך, אתה אמרת לי ככה, אני אמרתי לך, אני מוכן לסלוח, אתה מוכן לסלוח לי? כשהייתם רואים את זה מהצד, מה הייתם אומרים על הקשר הזה? קשר בריא או לא קשר בריא? סליחה? מאוד בריא. קשר של חיבה או לא קשר של חיבה? מצריך ממני פתיחות מסוימת? האם זה קשר שהייתי רוצה אולי גם כן להשליך לתוך הזוגיות שלי? לתוך ההורות שלי? מין דיבור, פנים אל פנים, פנים מלשון פנימיות? האם זה מותר לי או לא מותר לי? אולי זה רצוי? רצוי זה אותיות צרוי, צר. אם זה רצוי ואם זה לא רצוי, הכל תלוי באמונות שלנו. בואו נצא למסע ביחד. כאשר רמת המודעות העצמית האישית גבוהה, היא מייצרת הבנה גבוהה יותר של מצבים שונים בחיינו. מפתחת בנו יכולת התמודדות טובה יותר. ובהמשך, יוצרת שינויים משמעותיים בחיים. עבודת הלב בכיפור, ההבנה הפנימית בחג הזה שנראה, כלפי חוץ לא יודעים עליו הרבה מה, הוא נותן לנו להבין שישנם רמות מודעות שברגע שנתחבר לסגנון הזה, לגישה הזו, הרבה דברים אצלנו ייפטרו. ויתנו לנו הרגשה טובה. אני מקווה שהגעתם בשביל זה לכאן היום, שלא... אוקיי, יפה. כאשר אנו רוצים להעלות את רמת המודעות שלנו, חשוב שנבין מהי מודעות ומה כוחה בחיים שלנו. המילה הטובה ביותר לתיאור המושג מודעות עצמית מה זה מודעות עצמית? באנגלית, awareness, מי שקר את הסיפור שלי מחוכמות עולם, כאלה ואחרות, awareness, מודעות עצמית, היא התבוננות פנימית תמידית. רק בלי הלחץ המרוקאי, רגע. רק איך אני יכול להיפתח מהלחץ? איך אני יכול להיפטר מהלחץ? אולי מהפחד, מהחשש, להתבוננות פנימית תמידית. כמובן עד כמה שהמציאות מאפשרת. כשאתה עובד, אתה עובד. כשאתה דואג לילדים, אתה עם הילדים. כשאתה מדבר מול האישה, אתה מול האישה. ועם זאת, יש לנו רווחים ביום, אמת? סתם, כשאתה הולך לדואר, על מה אתה חושב? התבוננות תמידית, התבוננות פנימית תמידית, והבנת המתרחש בתוכנו, זו מודעות עצמית. כאשר אנו חיים את חיינו בהתבוננות תמידית, מה קורה? אנו הופכים להיות צופים מבפנים. צופים על הסיפור שראינו בן זוש על הבורא. התבוננות תמידית, ואז אנחנו יכולים לשאוב מסרים. בשפה אחרת אפשר לומר להיות האובייקטיבי המתבונן. בשפה חסידית קבלית, מוח שליט על הלב. שפה יותר קבלית קודית, לחיות מול הכתר. הכתר זה האמונות, הרצונות והתענוג שלנו. כשאני צופה מבפנים, אני מזהה את האמונות שלי. כי כששמעתי סיפור כזה, אני יכול להאמין, מה זה? זה לא מסתדר. מאיפה הסיפור הזה? או, וואו, יש פה גישה אחרת. אנו רואים את כל מה שמתרחש בתודעתנו. כשאנחנו צופים מבפנים ומזהים את האמונות, את הנקודות, אז בכלל אנחנו יכולים להבין מה כן, מה לא, מה אור, מה חושך, מה מר, מה מתוק. כל עוד לא לקחנו את הזמן. הערת סוגריים. אדוני, למי יש זמן במציאות שכזו? שלוש נקודות. אשליה שלך שייצרת שאין זמן. נמשיך. זמן. כשאנו צופים מבפנים, אנחנו מזהים את האמונות האלה, ורק כשזיהינו את האמונות האלה, התהליך הבא הוא ברור מולם. המודעות העצמית שלי עולה, אני מתחיל לחוות שינויים, אני מתחיל לראות אחרת, ובמילים אחרות, יש גם דרך אחרת. כשפגשתי את אמא, כשפגשתי את חברה, פגשתי את הילד, יש גם אופציה אחרת, להגיב לאירועים. ואני יכול להבין שיש אופציה אחרת, רק קודם כל שהבנתי באיזו גישה אני משתמש, באיזו אופציה אני בחרתי. שלי זה יהיה ברור, בהיר, מרוכז, מפוקס, ממוקד. כאן אתם זוכרים, במפגשים קודמים דיברנו על ערך המדיטטיבי, המדיטציה, מתרגלת אותנו להיות צופה מבפנים. כשאנו צופים מבפנים ורואים את כל שמתרחש בתודעתנו, בנפשנו ובגופנו, קורים דברים, קורה תהליך. כאשר אנו מפתחים זוג עיניים פנימיות וצופים על עצמנו מבפנים, אנו לומדים להכיר את עצמנו טוב יותר ולומדים לשלוט על האוטומט שלנו. זה האופציה שבחרתי, האמונה שמנהלת אותי. הרגלים, תגובות, מחשבות, רגשות. מה שתורמת לנו המודעות העצמית בחיים היא היכולת לזהות את המתרחש בתוכנו. לצאת מהערפל הזה, מאי הבהירות, מאי הוודאות. אני חושב נכון, לא נכון. ובכך למנוע מצבים של קיצוניות או בלבול, אשר גורמים לנו להגיב לא נכון ומייצרים בחיינו קשיים. כאשר רמת המודעות העצמית שלנו עולה, אנו הופכים למשפיעים ולא למגיבים. כלומר, אנחנו נציע דרך חלופית, אנחנו נקבל יותר כלים לעבוד מול הדברים. אם אפשר אחרי זה לסגור את הדלת, אני יודע לך. אחר כך. כאשר אנו מודעים יותר לעצמנו ולסביבה, אנו פועלים אחרת מתוכנו. וככה אנחנו מייצרים תוצאה אחרת, טובה יותר, ממה שקיבלנו בעבר. הדבר הזה מאוד מתקשר לעבודת הלב בכיפור. יש לנו השגות והבנות על החג הזה, ואינני בא להתווכח עליהם. יחד זה ראשי תיבות, יש חילוקי דעות. אבל בואו נעלה לרמת תודעה מאוד גבוהה, שהמגמה שלה בעצם זה לשפר את היחס שלנו לחיים, את ההרגשה שלנו לחיים וכל מה שבתוך החיים. את ההרגשה שלנו בזוגיות שלנו, בהורות שלנו, ביחסי העבודה שלנו, המשפחה שלנו. וזה מתוך הבנה של אותו קשר עמוק שמתרחש ביום המיוחד הזה. שמה שאנחנו כמו מלאכים, לבושים בלבן, לא אוכלים, לא שתים. אז אתה יכול להסתכל על זה, לא אוכלים, לא שותים, חלה, זה נימש. או להגיד, אתה בדרגה של מלאך. כל כך מתאהר רוחני. כשהייתי באינדואיזם ובודהיזם, שתיקות, צומות. רק שתפסתי כל הזמן את המימד הזה של כיפור בתור עינוי ודין וביקורת, וזה בעצם החיים. הרבה ביקורת, דינים, קשיים, מתענים. אז אני בדפוס הזה ולא יכול להתקדם. במערכת יחסים שלי עם עצמי, עם הבורא ועם הסביבה. רציתי לשאול משהו. הבעיה היא, אין בעיה שיש שני דעות, הבעיה היא כשהצד השני או צד אחד מנסה לבטל את השני. תוכלי להיכנס אליה, בבקשה. יופי. אנו מייצרים תוצאות טובות יותר עם מודעות עצמית גבוהה יותר ממה שקיבלנו בעבר. הסביבה היא זו שמהווה עבורנו את המראה שלנו בחיים. היא מראה לנו מה, איפה למקד את עצמנו. ומשקפת לנו את האמת על עצמנו. ועל ידי הסביבה אנו לומדים מעלינו לתקן במודעות שלנו, אם ברצוננו לצמוח ולהתקדם ברמת המודעות האישית. כאשר אנו מעלים את רמת המודעות, אנו מחוברים לרמת הנשמה שלנו וקשובים לה. הנשמה היא זו שמראה לנו את הדרך כל הזמן, ורוצה שנבטא את הפוטנציאל שלנו. ונממש את המהות שלנו בחיים, ואת הייעוד שלנו ביקום. וכדי לממש פוטנציאל זה, לממש את המהות שלנו בחיים, הייעוד שלנו בחיים ביקום, אחד היהודים הוא להגיע לקשרים עמוקים עם הסביבה שלי. קשרים אמיתיים מתוקנים. ויש לזה דרגות. יש לזה שלבים, וכל שלב הוא התפתחותי. כלומר, בתוך כל שלב אני עובר תהליך עם עצמי, וכשאני מבין את התובנות הנכונות, אני יכול להתקדם לשלב הבא. וכשאני נכנס ומתקשר עם השלב הבא, זה מתחיל ליצור בתוכי את מה שכולנו מחפשים. אחד, אחדות. אחד בגימטריה, 13. אהבה. כן. יפה. השאלה כאן, אני יכול לעשות העבודה שלי, אבל מה קורה שהצד השני לא רוצה לרצות? זו גם כן התשובה. כשהצד השני לא רוצה, אין מה לעשות. ובמקביל, יש עוד הבנה שמעצם שינוי מהותי אצלך בתת מודע שלך, משפיע על התת מודע הקולקטיבי, משפיע ביקום, יקום זה אחד מהשמות של הבורא, זה משפיע אנרגטית בכל מה שקורה כאן. השאלה עד כמה אני מוכן לבדוק במדע שמחשבה יוצרת מציאות, וכאן ישאיר לכם שיעורי בית. יפה אמרת, זה עדיין תלוי בי, כי האמונה על פי היהדות, כשאתה יוצר במעגלים הפנימיים שלך שינוי, אתה במלא מושך לעצמך אנרגיה אחרת. אז במלא, גם הסביבה כאילו הכל מואר אחרת, הכל יחווה אחרת, ועם זאת, יהיו קשיים. ויש סיבה לקשיים האלה. זה לא ממוסס אותם. במקום הזה של אהבה עמוקה שאמרנו מקודם, שעלינו לחוות, כאן זה הייעוד שלנו. לחוות קשרים עמוקים, כאן ניכנס לסוגיה שאנחנו מדברים עליה. מתוך הסוגיה שבתלמוד, על יום הכיפורים ומה אומרים עליו, נציף שאלה. שאלה שאולי לא חשבנו עליה, אבל היא קיימת. לא נאסס ולא נסגר אם נשמע מילים שקצת לא כל כך מוכרות לנו. זה לא האמונה שלי. אני לא רואה את הדברים ככה. אני רוצה שנזרום הלאה אל תוך המסר. כי אם אני אתקע איתכם, במילים שהן קצת חדות או לא נראות לכם, או זה, רגע לא להינהל, בואו איתי לקו הסיום. יש בריכה וארטיקים. ובסופו של תהליך, כמובן כולנו מסננת. מה כן לוקח? מה לא? שם בצד. עשינו דיל? ככה אני פשוט ארגיש חופשי להיות, פשוט זה היה מן הכנה, כי אני מדבר פה לציבור שהוא כל אחד והמקום היפה שלו. כן, עד כאן השפה פחות או יותר הייתה מובנת? יפה, אומרת כאן, לא בהכרח, קשרים עמוקים הם טובים, נכון. ואנחנו מדברים על איך ליצור קשר עמוק טוב. ואיזה חוויה יוצאת מקשר עמוק טוב. כשאנחנו נראה את החוויה שאמורה להיווצר בתוכי, את ההרגישים שזה אמור לתת לי מתוך חוויה, התבוננות, מה אומר הקשר הזה, מה הוא אמור להגיד לי, במהות שלו, במילא, במילא, אני אבין מה זה קשר עמוק, חיובי או שלילי. בסדר? אה? כן. אני קיבלתי את מה שאמרת, אני רק הוספתי. מעולה, אני קיבלתי את מה שאמרת, יש קשרים עמוקים שהם לא טובים. אובססיביים, שליליים, סובייקטיביים. נכון? לשם אנחנו מדברים פחות או יותר? בדיוק, כן, בסדר. מסכים איתך. מה מפריע לי להגיע לקשרים בריאים? האמונות המקבילות שלי. ולרגע אני חוזר לסיפור. איך אני מסתכל על הסיפור הזה? זושה, לא, הוא היה בית מרזח בכלל, הוא היה מוכר מרזח, היה יהודי מאמין, טוב, חסיד כזה, אבל פשוט לא איזה רב. הוא פתח מערכת יחסים עם הבורא, אז אתה יכול להגיד, רגע, זה נראה לי, לא נראה לי. שוב פעם, איזה קשר שם מיוצג? אז הסתכלנו, אמרנו המון חיבר, בוא טוב. אבל אם אני באמונות מגבילות על איך אני חושב שאמור להיות קשר מול הבורא, או איך אני חושב שאמור להיות הקשר שלי עם בן הזוג, בת הזוג. ויכול להיות שהכוונה שלך טובה ורצויה, רק איך מסתבך. המסר הוא להתבונן בנושא האמונות שלנו בחיים, ומה מעצב אותן. אמונות הן כוח עוצמתי מאוד. כשאנו מחוברים לאמונה לגבי עצמנו, שלא תואמת את מי שאנו באמת, אנו חיים את חיינו ללא חיבור למהות שלנו. אני חוזר. לאמונה יש כוח עוצמתי, שאנו חיים באופן שהאמונה לא תואמת באמת את חיינו, אנו חיים את חיינו ללא חיבור למהות שלנו. ואז מה קורה? סבל, כאב, צער. לדוגמה, אני מאמינה שאהבה זה נתינה וקבלה. זה האמונה שלי וזה אמונה מתוקנת. כשאני לא חיה קרוב לאמונה הזו, מה אני חובה בפנים? לא חיבור למהות שלי, אז איפה אני? במין בלבול באוויר, כזה מין צף, פעם פה, פעם כאן. אנו מעצבים את חיינו לפי אותן אמונות שגויות, ואין אנו יכולים ליצור שינוי חיובי, מאחר שהתבנית שהיוותה את הבסיס של חיינו, היא שגויה ולא משקפת את האמת שלנו. אמונות ישנות משאירות אותנו במוכר לנו. סתם דוגמה, אמונה מה זה ראש השנה, מה זה היהדות, מה זה יהודי, מי אני, מה המהות שלי בחיים, איך מערכת יחסים צריכה להיות, מה העובד צריך להגיד, מה המנכ״ל אמור לומר, לא לומר. איך החנווני אמור לפעול, לא לפעול. ועד שלא נבחן אותן מחדש ונשחרר את מה שלא משרת אותנו, לא נוכל באמת ליצור את השינוי בחיים. יש לזה תרגול בדמיון מודרך, אבל כאן לא המקום היום. אנחנו ננסה ליצור כבר בתודעה, לא בדמיון מודרך, בתבניות, את כל ההשגה הזאת על יום כיפור, על חטא, אבון, איך אני מתייחס אליו? כי אם אני לא מתייחס למה שקורה לי בחיים, לשגגות שלי, בחיים נכון, הם חוסמות אותי. מה מאפשר לי לצאת מהשגגה, מהפשלה, מהפדיחה, מהסריטה שלי? מה מאפשר לי לקבל את עצמי? יש הרבה דברים. בואו נצא למסע שבסופו של דבר ניגע בדברים האלה. יש בגמרא מחלוקת, מסכת שבועות. רבנן אומרים, יום הכיפורים אינו מכפר, אלא על השבים. אלא על השבים. אלה ששבים, מה זה לשוב בתשובה, אם אחרי נזכרה, לשוב למקומי האמיתי, למהות, להתחבר למהות שלנו. בגלל זה הסגרתי לכם מקודם אמונות, מילים אחרות, פשוט ביהדות זה מילים אחרות. תשובה מלשון, תשוב, היי, תשוב לחלק האלוקי שבך. וכיום, כשאנחנו שומעים את המונח הזה, הוא קצת מזעזע ומרתיע. מה זה האלוקי שבך? אהבה, טוב, חיוביות, הרגשה טובה, נתינה. לא להיות סוציומן, לא להיות אגואיסט. רבי חולק על דעתם. רבנן אומרים שיום כיפור מחבר לאלה ששווים. רבי אומר, אם עשה תשובה, שב לעצמו, לא שב לעצמו, חזר למקום האמיתי, חזר להיות בסדר וטוב, יום הכיפורים מחפר. אם עשה או לא עשה, יום הכיפורים מחפר, יש לי פה מחלוקת. שתבינו, זה שני רמות מודעות אחרות. בואו נראה במה הם חלוקים ובמה הם דומים. גם במערכות יחסים, יש על מה אנחנו חולקים ויש על מה אנחנו דומים. קחו תבנית, בכל מערכת יחסים שבה אני חולק על מישהו, על מישהי, יש את השונה ויש את הדומה. אנחנו נחיה את החיים שלנו הרבה יותר בנחת, שנראה את שני הצדדים. וכמובן שהשונה גובר על הדומה, תלוי עם המערכת יחסים. ואם צריך להיפרד או לא להיפרד, סליחה, אז אין מערכת יחסים, נכון. אבל לפעמים יש שונה שהוא משלים. וגם את זה צריך לבדוק. רבנן אומרים לאלה ששווים. רבי אומר, רק עצם היום, עיצומו של היום מכפר, בין שבתא בין לא שבתא. למעשה הכל מודים שעיצומו של יום מכפר, כלומר, עצם מהותו של יום הכיפורים מכפר. אלא שלדעת רבי, קדושתו של יום הכיפורים גדולה כל כך, עד שהוא מכפר אפילו על מי שלא בכלל שם את עצמו במקום של תשובה, לדבר עם אלוקים, להיות יותר טוב, וכל אחד איך הוא תופס את זה. ואילו רבנן סבורים שהתנאי לכפרה הנפלאה שנוצרת על ידי יום הכיפורים היא כן התשובה. דבר זה דורש ביור. למה? כי כפרה זה לא רק שהשם סולח ומוחל. כשהייתי בסכסוך עם חבר כשאני בטאקל מאוד חזק, חוסר שלום בזוגיות שלי. כשרבתי עם מישהו, הרי במריבה, לפעמים נפלתי מאוד עמוק, אני מתוח, כועס, זורק מילים, תוך כדי כל הבן אדם לחברו הלא טוב, מה קורה לי? אני מתלכלך ומתנבל בדברים לא רצויים, אמת? אז תחשבו שנכנסת לקשר הזה, לא משנה כרגע אם הוא רגעי או ארוך, ואתה כולך בדף לבן, אבל פתאום הכל התחיל להסתבך, מתחילים להיכנס לכל העניינים, וואו, לא הייתי צריך להגיד את זה, לא הייתי צריכה להגיד את זה, אני צריכה להגיד סליחה, וואי, האם תסלח לי? למה אתה אומר אם תסלח לי? מי אתה מדבר? הוא אומר שאתה מדבר עם הבורא. האם תסלח לי? יום הכיפורים סולח, רק מה? מה נשאר? חוויה רגשית לא מתוקנת, מין קטם. ככה קורא לזה אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד, נשאר קטם, קטם על הבגד, נשאר לי קטם בנפש. אז בוא נאמר שיום הכיפורים, וזה הסוגיה שהרבי מלובביץ' מעלה, שיום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, אבל מה? כשיהודי נכנס לקטטה, מריבה, עבירה, עם עצמו, עם הבורא, הוא מחולל איזשהו קטם בנפש שלו. כמה פעמים יצא לכם לשמוע אתכם במריבות? לא רק שאני כועס עליך או אני כועס עלייך, תראי לאן הגעתי. לאן הייתי צריך להגיע? לאן המשכנו? כמה למטה ירדנו? אין יותר למטה מזה. אתם יודעים, השפה שלי מובנת? אני מנסה לשקף לכם את התלמוד, את המציאות, ותכף נעלה לעולם החסידות והקבלה. אז הוא כן מחולל איזשהו קטם בנשמתו. אז יום הכיפורים, עצם היום מחפר, על מה הוא מחפר? על עצם העבירה, על העבירה עצמה, על מה שלא הסתדר, על המקום הזה שאתה רוצה סליחה, קיבלת את הסליחה. הקדוש ברוך הוא מחל לך, אבל על מה זה לא מחפר? על ההרגשה הלא נעימה, על הקטם שאני מסתובב בו, עקב כל הבלגן שקרה עם זה או עם זו, וכן הלאה. עליי לעשות משהו עם הקטם הזה, לנקות אותו איכשהו, כי זה עושה לי הרגשה טובה, נכון או לא? איך להתמודד עם הכאב, עם התסכול הזה, עם העצבים האלה? איך ייתכן שהפגם והקטם יימחו על ידי עצם העובדה שהגיע יום מסוים, יום הכיפורים? נכון? יש פה שאלה, לא יודע כמה חשבו עליה. כשאני חזרתי ליהדות, התחלתי להבין מה זה שאלות. זה שאלה, שאלה. פעם כל הזמן הייתי שואל, למה אוכל מהתפוח? יפה, את זה דיברנו במפגשים קודמים. על יפה. אז את אומרת שדבר ראשון, תהליך ראשון צריך לסלוח לעצמנו, נכון, ודיברנו על זה במפגשים קודמים. המוכנות לסלוח לעצמי. ואז הקטם הזה מתנקה. מה עוזר לי לסלוח לעצמי? על זה אנחנו הולכים לדבר. כבר, ועוד משהו, זה שאמרת, זה כאילו אני צריך סמכות שתאשר לי את הסליחה, יש לך סמכות שאומרת לך שתרגיש טוב עם עצמך, תירגע, סלחתי. עכשיו עם הקטם שלך, שאתה מרגיש שיש לך את העבודה שלך, האישית שלך. בבקשה. עצם היום מחפר על כל העבירות שהאדם עשה כלפי הבורא, ובזה שהוא פגע בחברו, אז הוא פגע גם בבורא. הוא פגע ברצון השם. הקדוש ברוך הוא מחפר לך, רק מה הוא אומר לך? שלך כרגע יש עבודה לעשות מולו. כלומר, זה העבודה לשוב, מין תשובה, לסוף למקומך האמיתי, לגלות את האמת, ואם צריך לומר סליחה, אז תגיד סליחה, תהיה גבר. תגיד סליחה. כן, צריך, אבל מה אומרים רבנן? שים לב, עצם היום מחפר אומר רבי, בן חזר בתשובה, לא חזר, מוחל על הכל. מנקה את כל הכתמים. עכשיו יש לך פה כתם, כי בן אדם לחברו נשאר לך כתם, נכון? נכון? אז כן אני צריך לעשות פה איזושהי עבודה. התחושה הפנימית של הלא טוב, שבגדתי, רימיתי, קומבינה, בושה והכל. ש... אם בן אדם יעשה שינוי בתודעה שלו, שיוכל לקבל את הדברים באופן אחר, אז מה יקרה? יפה מאוד, על זה אנחנו הולכים לדבר, חבר. יפה, זה לשם המכוון הרבי. וזה קשר עמוק שאליו נגיע עכשיו רגע. בגלל פעת הזמן, אני רוצה להוביל את עצמנו למקום, זה הולך להתפתח למקום שלדעתי מאוד נוגע לחיים. ובשביל זה הגענו. שאלות חשובות, נא לרשום, אני אשמח להתייחס אליהם אחר כך. וזו הייתה שאלה מאוד מכוונת, שמכוונת בדיוק. כשאם אני אתפוס, תהיה לי אמונה אחרת, אני אתבונן, אני אשקיף בעיניים פנימיות, על הקשר שלי עם עצמי, שזה בעצם עם הבורא שבתוכי, עם הסביבה, משהו יקרה בתחושות שלי, בהרגשות שלי, שזה במילים אחרות, אלמד לסלוח לעצמי. יוכל להגיע באמת יותר לסלוח לעצמי ולהרגיש טוב. שאפילו אם יצאתי עליה ואמרתי לה ואמרתי לזה וזה לא יסתדר, אני אתחיל להרגיש טיפה ליותר טוב, וכשאתה מרגיש טוב, למדנו את זה, אתה פתוח, אתה לא מקובץ, ואתה יכול ליצור שינוי. הסכסוך הוא תמיד בתוכנו. מה שמך? מירי, אני אשמח לראות אותך שוב, אני שמח שהגעת. מירי אומרת את היסוד בפסיכולוגיה יהודית, בתודעה יהודית, במודעות יהודית, בחוכמת השם. יש שם מישהו שאומר לי, יש נפש אלוקית, נפש בהמית. זה הפתיח ביהדות. שני יצרים בקרבך. זה בא מרבקה. עשה ויעקב, זה לא רק דמויות, זה דמויות פנימיות שמנסות לקחת שליטה על המחשבה, דיבור והמעשה שלנו, וכל אחת מושכת למקום שלה. ומשם אנחנו מנהלים את כל הקשרים שלנו. שימו לב, הלכה נפסקה לפי רבנן, שצריך לעשות תשובה, תהליך של ניקוי, וזה, הסליחה, דרך החבר. ויש גם כן תהליך שצריך לעשות. זה גם כן, העניין נבין למה צמים. למה העניין בצום? כי זה קשור לרמת התודעה. כשנבין בגישה אחרת, זה יעזור לנו לסלוח לעצמנו, ופה פתאום היהדות אמרה, זה מחויב בצום התהליך של הניקוי. זה מעניין. נראה. אז בואו נצא למסע. אז הבנו את השאלה, נחדד את השאלה. עצם היום מכפר. הקדוש ברוך הוא מוכה לנו, אבונו מכפר לנו. כמובן שיש לנו את הבן אדם לחברו, אבל הוא מוכה לנו. אבל איך זה כרגע, לא מדבר דווקא על בן אדם לחברו, נשאר לי קטם מכל ההתנהלות הלא מתוקנת שהייתה לי בן אדם לחברו, או ביני לבין הבורא. ביני לבין הסביבה. אז איך היום כיפורים הזה פתאום מה מנקה את הקטם? מה לא, סליחה, מה זה? זה קליה? זה פתאום ביום הייתה כמו נמחק פתאום הקטם. הקטם הזה הוא עובד פה, ואז קשה לי לסלוח לעצמי. ואני לא יכול להתקדם. כאן בא לידי ביטוי עומק הקשר שבין יהודי לבורא. וכשאני אומר בין יהודי לבורא, אמרנו את זה בשיעורים אחרים, אני לא יכול להקיף הכל. רק להזכיר על פי השקפה היהודית, בין יהודי לבורא, זה גם בין יהודי לחברו. ובינך לבין עצמך, כי הכל כאן הוא אחד. וזו תפיסה שקשה לתפוס. הכל כאן זה בעצם גילוי של הבורא. כלומר, אנחנו והעולם זה גילוי של מחשבתו של אותו יוצר, כלומר, באנו מאותו שורש בפנים. רק שיצאנו החוצה לגילוי, אנחנו פרטים פרטים, ואז מתחיל המחלוקת. לא מרגישים את האחד שמחבר את כולם. לכן כל דבר על פי הקבלה והחסידות משתקף בין הנברא לבורא ובמילה בכל מערכות היחסים שלנו. יש קשר עומק בקשר בינינו לבין הבורא, שבעצם כדי להגיע אליו אני צריך לחשוף את העומק שקיים בתוכי. ואת העומק הזה אני אחשוף דרך האמונות המתוקנות. כי אם יש לי אמונות מגבילות, אני לא יכול להחליף תודעה. אני תקוע. אז בואו נשקף אמונות חדשות. ובואו נראה. ונעשה את זה במשל פשוט בין גבר לאישה. כדי שיהיה יותר קל, ואז אני אמשיל את זה בין בורא לנברא. ברור? הקשר הזה מתהווה בהדרגתיות בשלושה שלבים. ברוכים הבאים. קשר בין גבר לאישה ובמילה בין בורא לנברא מתהווה בשלושה דרגות שלבים כלליים, שכל שלב הוא התפתחותי בפני עצמו. כלומר, יש בו דרגות שלבים. ובכלליות, כשגבר ואישה מכירים ומגיעים בברית נשואים ומתחילים לחיות חיים ביחד, מתחילים ללמוד להכיר אחד את השני יותר, כמובן להכרנו לפני, חיינו לפני, ואיך מערכת היחסים מנוהלת? בהרבה צורות. בואו נתמקד קצת על צורה של מסע ומתן. כדי שיהיה לנו טוב ביחד, מה אתה עושה? מה אני עושה? חלוקה, שיתוף בבית, שוויונות. יש נטל. מה זה הנטל, העול הזה? לדאוג לבית, הסידור שלו, הקמתו, גידול הילדים, שצריכים לדאוג עליו, זה עול. יש עוד עול. אתה צריך לקבל שאני אישה שמתפתחת, ויש לי מחשבות משלי. זה גם עול הגבר. עכשיו רגע, אישה, יש את העול שלך. הוא גם כן רוצה, הוא ילד כזה, ויש לו סגנון שלו. ואת פתאום רואה סגנון שכלי, מיושב, חושב, לא מתעלם, לא מתרגש מכל דבר. מה, זה לא מזיז לך? מה, אתה לא אכפת לך? מה, אתה לא... אז מתחילה להתמודד עם עול, עם כובד מסוים. אתם מבינים למה אני מתכוון? שימו לב עכשיו במושג של קבלת עול. אני מקבל את העול של האחר. בעצם מה הוא רוצה ממני? ומה הוא מבקש ממני? שיהיה לי טוב. ובדרך כלל זה הפכים. אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אבל מערכת יחסים מנוהלת בהרבה רמות, בשלב הראשון שלה, אבל אחד השלבים הראשונים הברורים זה הנתינה והקבלה. צא מעצמך, צי מעצמך. תלמדי להגיד לי דברים ברכות. תלמד לומר לי דברים בנחת. כל אחד רוצה משהו, אז יש פה די אגו. זה מערכת יחסים נפלאה, שכל אחד מתחיל, אתה תיתן, אני אתן, אתה אתן, אני אתן, ואז לאן מגיעים? נותן תחושה של אכפתיות, שוויון, פריות, חלוקה בנטל, שיתוף פעולה. זה יפה, מגיעים לאהבה, אבל האהבה הזאת היא תלויה במה? כמה נתתי, כמה לא נתתי, שזה דרגה, זה בסדר, זה טבעי. זה טבעי. אתה לא יכול להתחמק מהדרגה הזו. זו דרגה טבעית לחלוטין, אבל בינינו, כולנו מתי שהוא, אוף, יש משהו יותר מזה. אל תיתן לי רק בגלל שאני נות... רק בגלל ש... כלומר, אנחנו מחפשים באופן טבעי משהו יותר עמוק. לכן במילים אחרות גם כן נגיד שהשלב הזה הוא חיצוני למקום יותר פנימי. אבל הוא הכרחי. מדוע? כי אם רק אחד יישא בנטל, זה פר. יש פה בית, נכון? שצריך להיות ביחד. יש פה משפחה, יש פה פרנסה, יש פה ילדים. מה כל אחד נותן? ואז יש מריבות, כמה לתת, כמה נותן, מה אתה תעשה, מה אתה תעשה, אתה באגו שלך, אתה זה שם הרבה אש. זה חלק מהליבון, חלק מלהבין שאולי אני חושב קצת לא בסדר, לכן אני מקבל זפטות וקפות מהאישה ומהגבר, בלי סוף טקטה, לא תכלס אמיתי, כן, אבל זה כמו שיש לנו שני בדואים באסנט שעובדים, אז בדואי אחד יושב, אז הוא מדבר, מה, כשאשתי ככה זה, נותן לה קפה. כולם מסתכלים עליו, ישו שם הגבנות היו מזועזעות. מה? כן, היא לא זה, אני נותן לה, יענו אצלו זה זה. החבר שלו, הבדואי, אומר לו, אני בחיים שלי לא רמתי יד על אשתי. הוא אומר, אז מה, נותן לה כף, אחרי זה מסיע אותה לטורקיה. שימו לב לדרגה. שימו לב לדרגה. אין שם אהבה, ודאי שיש שם אהבה. היא מתוקנת, היא לא מתוקנת. זה קשר, זה קשר, הוא עדיין חיצוני. אבל הוא לא מתוקן בכלל. כל כל אחד בא מהאינטרסים שלו, זה טבעי וזה קשה, ולאט לאט לומדים לשים שלום, ובאמת שמצליחים לשים שלום, אז נהיה יותר טוב, יותר נוחות, כל אחד דואג לצרכים של השני, מסע ומתן. עוד רגע, בבקשה. עוד רגע. כרגע זה חיצוני. ואתם רואים את מה שאני מדבר, וזה פותח הרבה תיקיות. אלא בוא נתמקד למה אנחנו כאן היום. לחוות משהו ברמה התודעתית שלי שיאפשר לי לסלוח לעצמי, ואז במילא יהיה לי יותר קל לסלוח לאחרים, ואולי כמו זו שגם לסלוח לקדוש ברוך הוא השם, כל הזמן השם בהכל. השם, חנה. השלב הבא של מערכת יחסים, רצון לעשות ללא תנאי. בשלב הראשון, כדי שיהיה מתוקן, עלינו לגלות את הנכונות של לקחת עול מסוים עלינו ומעשים מסוימים עלינו, ואז לאט לאט זה משתפר. פה, בזה תלוי ההתקדמות בשלב הזה ולהצליח בזוגיות. ברובד הפשוט, רק אחרי הרבה זמן, אתה מחפש בטבעך קשר יותר עמוק. מדוע? כי אתה אינסופי. כי האהבה שבך צריכה לבוא לידי ביטוי. אתם זוכרים שאמרנו, הרי אנחנו כאן כדי לממש את הייעוד שלנו ביקום, את המהות שלנו בחיים, את הפוטנציאל שלנו. אז באופן טבעי, אני רוצה להגיע לדרגה ב'. הדרגה ב' שהיא יותר פנימה בעצם, זה אותו קשר של רצון לעשות ללא תנאי. במילים אחרות, רצון זה מונע מחוויה רגשית פנימית האומרת. הרצון לעשות ללא תנאי לאחר, ללא תנאים, כלומר, לרצות אותו, לעשות אותו טוב. ממה היא מגיעה בפנים? מה זה מסע מתוקן? מחוויה רגשית פנימית האומרת. אינני משמח ועושה את רצון בת זוגתי. זה מצער אותה. אינני עושה את רצון זוגתי, כלומר, ללא תנאים. אני כל הזמן צריך משהו, מסע ומתן. היא רוצה, זה השלב הראשון. השלב השני, אינני משמח ועושה רצון בת זוגתי. דבר המחלחל לתודעתי ומצר לי, ומצער אותי, מפריע לי, תחושה לא נעימה שאני לא נמצא במקום מתוקן יותר מול בן הזוג בת הזוג. והוא? לעשות כי, וואלה, זה בן הזוג שלי, זו בת זוגתי. זו האמת, מצד האמת. אני לא רוצה להיות כל הזמן באינטרסים, זה מתיש אותי. איך זה מתיש אותי? כי כשאני באינטרסים שלי, מה תגיד לי בת הזוג ובן הזוג? אתה עושה רק בגלל ש, אתה ככה, ומריבות. מצער אותי שאני לא יכול לתת ללא תנאי. זו חוויה הרגשית הפנימית. דבר זה מחלחל פנימה. עד שדרך תהליך קצר או ארוך, אני שב למקומי האמיתי, שהוא הנתינה הלא מוגבלת בתוכי. כלומר, כל עוד אני יכול, אני נותן. אני לא אומר לתת כשאתה ממהר לעבודה. אתה לא יכול. לא כשאתה תמון באיזושהי עסקה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על החוויה שאני מעוניין לתת בלי שום אם היא תיתן לי, לא תיתן לי. אם תעשה לי אוכל, לא תעשה לי אוכל. תעשה לי קפה, לא תעשה לי קפה. בגלל לא תן לי, אז עכשיו אני לא אתן לה והיא לא תיתן לי. סנקציות. מכירים את הסנקציות? זה דרך לחינוך? בשלב הזה מפריע לי שאנחנו קצת בסנקציות. זה מחלחל לתוכי לאט לאט, בתהליך קצר או ארוך. ואני לאט לאט, בגלל שזה מייצר עליי, מצער אותי, אני שב למקומי. למקומי האמיתי. הנתינה הלא מוגבלת שבתוכי. מתקשר קשר עמוק יותר מהשלב הראשון, עם רובד פנימי בתוכי, לא מוגבל. ואני מתחיל לעשות אותו. וכשאתה מתחיל לעשות אותו, הוא משפיע על האחר, רק תנו לו תהליך, כי הוא קולט עדיין, אנחנו באינטרסים אולי לפעמים. ייקח לו זמן לצד השני להבין שאתה בא ממקום אחר, שיחות הבהרה יעזרו. כשאני נמצא במקום כזה, אני לא יכולה להכריח אותך להגיע לשם. אני בקשר עם רובד פנימי יותר. איזה רובד יותר פנימי? האלוקי, האינסופי שבקרבי. מלא באהבה, מלא ביכולת נתינה. אנחנו כל הזמן לומדים עליו. אנחנו יודעים שזה קיים בפנים, אבל זה מכוסה במין קליפה על קליפה, כלומר סיליקון על סיליקון, אבל בתוכנו היינו רוצים להיות כאלה. האם זה אפשרי? ודאי, לרקע האמונות שלנו מגבילות אותנו. כשאני מתקשר עם המקום הפנימי, האלוקי שבתוכי, על זה נאמר, חלק אלוקה ממעל ממש. ומאחר שהאלוקי שבך הוא ממש, אז בטח אפשר להגיע לזה. דרך התהליך שחוויתי ממקום מצער של אי עשיית רצונו של בן הזוג או רצונה, אני מגיע למקום עמוק שבתוכי. מקום טוב אלוקי, אייל, אתה לא צריך את האינטרסים האלה, תשחרר. כי אתה יודע שאם אתה גם תשחרר, משהו עמוק בפנים בכל, אחרי שחווית התהליך, אומר, גם היא אולי תשחרר. ואם היא לא תשחרר, או הוא לא ישחרר, אם באת ממקום אמיתי אמיתי, זה באמת לא יפריע לך. רק השאלה אם זה נסבל. ואם זה לא נסבל, כמובן שזה קשר עמוק, אבל לא בריא. כי רק אחריו, ואז יש לך את הבחירה מה לעשות עם זה. אבל פה אני מציע, תור יועץ נישואים, גשר מוסמך, סובלנות. שובלנות. מכירים את הבדיחה עם המרוקאים? אפשר לספר בדיחה קצרה? יושב בסלון. שם סרט. פתאום אשתו ז'קלין, מאיזה פינה בבית, שומעת, לא, אל תשבור! רצה אליו, מישל, מה קרה? אתה רואה סרט אימה? אמר לו, נשמה, אני רואה את הסרט של החתונה. אז חלילה, כן? אבל יש לנו מצבים כאלה, אולי לא בחברה הישראלית, אבל כשאני מרצה בזימבבו זה קורה. אז יש קשר עמוק לא מתוקן. הקשר העמוק המתוקן שאתה במקום טוב ואתה רוצה לתת וכבר לא מפריע לך כל כך מה הצד האחר חושב עליך. תחשבו על זה בעבודה, תחשבו על זה עם הילדים, שאני כבר לא תלויה במה ייתנו לי. אני הופכת להיות משפיעה. אני הופכת להיות משפיעה, אני יוצא ממני האור הזה. תחשבו איזה חוויה משחררת זו. האם זה בסרטים? ראינו את זה בהוליווד. אנחנו ממשיכים לראות הוליווד, כי משהו בנו מאמין שאולי זה אפשרי. לפחות אם לא אצלי, אולי בסרט. זה גם בסרט של החיים. בטח על פי יהדות. רק תהיה שחקן ראשי, אל תהיה מתבונן מהצד. ואל תשחק אותה. ברוח של התקשרות זו, בני הזוג מגיעים להתקשרות עמוקה יותר ואוהבת. ובכוח התקשרות ואהבה זו, מה קורה? נמחלים ונסלחים ומתנקים כל העניינים אשר כיסו על מערכת יחסים זו, ולא אפשרו לה לבוא לידי ביטוי עמוק. כי כשאתה במקום כזה עמוק עם עצמך, אתה כבר לא סופר לו עולה מה היא עשתה, מה היא לא עשתה. את זוכרת את המקרה הזה מול אמא? את זוכרת איך פגעת בבא דודה? את זוכרת את הקטע, אתה זוכר הנשכחות. פתאום התפילה מהירה אחרת, זוכר הנשכחות בראש השנה. זוכר הנשכחות. אז כשאני חושב על הנשכחות שעשיתי, אז אני עומד מול הבורא, מה קורה לי? אני אתכווץ. אחרי זה נעבור לבין הבורא לנברא. כרגע בין גבר לאישה, שהגבר זה הקדוש ברוך הוא על פי קבלה, ואישה זה הנשמה על פי קבלה, תארו לכם, תארו לכם, שכשאתה מגיע לחוויה כזאת, שאתה מתחיל לתת, מה קורה לך, השכר שלך שנמחק לך, כל הכאב מהחוויות, אתה זוכר את הנשכחות, אבל נעלם, נעלם הכאב. כאב זה אותיות כאב. אבל פה היית כאב לתודעה שלך, לקחת שליטה, לקחת בחירה, החלטת לעשות עבודה עם עצמך, להגיע לנקודה עצמית שאני קצת משחרר, ותדעו לכם, בדרך כלל אנשים, אם הם לא עברו חוויה ילדותית מאוד קשה, ילדות מאוד קשה, הם נותנים 1,000 פעמים ככה, על כל צעד של הגבר. זה החיים הראו לי. זה קרה מה כתוב בכתובים. נמחלים ונסלחים ומתנקים כל העניינים במקום כזה. נמחלים כל העניינים אשר כיסו על מערכת יחסים זו ולא אפשרו לה לבוא לידי ביטוי עמוק והחלישו אותה. עד חלילה למצב של גירוש לא עלינו. גם קשר זה רבותיי הוא מוגבל. יש את השלב הבא. זה נשמע כאילו השיא. אז בואי תראי מעניין מה יכול להיות באמת מעבר לזה, וזה מה שקסמתי כל כך בתורת החסידות המבארת את פנימיות הקבלה. במונחים פסיכותרפיים. אה? זה תלוי במה? זה לא נשכח, אז לא לשם לוקח את זה הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' מראה לנו למה יש שלב יותר גבוה. זה לא נשכח, אבל אמרנו בפגישה אחרת שהסליחה, האינדיקציה לסליחה נכונה, זה שסלחתי. איך סלחתי באמת? שנשאר לי רק הסיפור, אבל לא הכאב מנו, העוקץ. כאן כרגע, בואו נראה, גם קשר זה מוגבל, מדוע? לאן הוא לוקח אותנו? מאחר והוא ניתן למדידה על ידי התהליך הלוקח, של השובה של האדם למקומו האמיתי האלוקי, שזה תשובה. זה נמדד על פי התהליך שלך. זה מדידה, זה מוגבל. אחרי הכל זה בכוחות של עצמך. ומאחר וזה מוגבל על ידי העבודה שלך, אז גם פה יש איזו הגבלה, למרות שזה שלב שממנו אתה לומד לאהוב. מה זה אהבה אמיתית? ללמוד מה אהוב אוהב. אתה לא עוזב, אתה כאילו עוזב את הישות העצמית שלך, את האגו, ואתה מתרכז בנתינה. אתה מתקן את הרצון שלך לקבל לעצמך, ואתה הופך להיות נותן משפיע. וזה על סמך מה? על סמך זה שאתה עובד מול הבורא. שאתה יודע שהוא משלם את השכר, אבל פה מעבר לשכר. מצד האמת, זה המקום. למה צריך להיות סנקציות? כמה פעמים כשמגיעים לסנקציות, המסע המתן הזה, יתר על המידה, אנחנו מרגישים כאב. והשלב השלישי הוא, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. זכר ונקבה, זה השאיפה להפוך לישות אחת, אבל בוא נראה, אין פה שאיפה, יש פה משהו קיים, ועם זה אני צריך להתחבר. ואז הרבה דברים משתחררים. זכר ונקבה ברא אותם, מה שאמרת זה נכון, אבל פשוט נתבונן בפסוק הזה במקום אחר. זה לא שזה נכון מה שאמרת, זה נכון מאוד. כן. זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. ברא אותם שתיים, למה קרא להם שם אחד? כי כשהם נבראו, נבראו צמודים אחד לשני, מדוע? כי ככה הם בעולם העליון, במקום האמיתי הרוחני שלו, שלהם. גבר ואישה הם אחד במקום הרוחני שלהם. כלומר, בזוגיות צריכים להבין, פה אנחנו בפירוד, אבל לחשוב את המחשבה הבאה. ככה על השולחן, על הכוס קפה קצת אחרי המריבה. את מאמינה שאני ואת אחד שם למעלה? יענו, את קולטת? נסו לומר את זה לעצמכם ותראו מה קורה. אז אמרנו שבשלב השלישי אנחנו מתבססים על פסוק זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. זכר ונקבה רבים, קרא שמם אדם, כשהם נבראו, הם נבראו אחד, מדוע הם נבראו אחד, גב אל גב, כמו שהם במהות הרוחנית שלהם, גם פה למטה, רק בסופו של דבר אמר הקדוש ברוך הוא, לא טוב האדם להיות לבדו, והוא הפריד ביניהם. לכן, זה עוד שלבים שאפשר ללמוד עליהם, ויש שם תובנות ואמונות מאוד חזקות העוזרים לנו להבין ולשפר את מערכות היחסים שלנו. אבל אנחנו נתקדם לתוך מקום שאומר בעצם שבהוויה הרוחנית שלנו אנחנו אחד. חישבו שאתם בתוך הבית, בתוך תהליך של מריבה, חושבים לעצמכם קודם, או אחרי מריבה. ולא רק בזוגיות שלנו, אלא כתוב בקבלה עם כל בן ישראל. תורת החסידות כתוב, הרבי מביא ביום יום, כשיהודי פוגש יהודי אחר, צריך להסתכל עליו כמו שהוא במחשבתו הקדומה דאק. אק זה אותיות אדם קדמון. דרגה רוחנית באור אינסוף מאוד גבוהה. ששם כולנו מה? אחד. נחזור לזוגיות. זה אמונה שהיא לא מגבילה. זה אמונה חדשה. איך להסתכל אחד על השני. שם למעלה אנחנו אחד. אז תראה איך אתה מתנהג. אלא לא, בתוך דבר, בתוך סיטואציה או אחרי סיטואציה, אמרו לעצמכם, ככה, זרקו את זה אפילו לבן הזוג, בת הזוג, נעשה אנחנו את העבודה. תחשבי שאת ואני למעלה אחד. ותנו לעצמכם רגע להרגיש את הלב, וידעת היום והשבות האל לבביך. למעלה יש בינינו קשר עצמותי, מהותי, שורשי, רוחני, לכן הוא קרא להם שם אחד, למרות שהם רבים. יש לי בעיה תחבירית פה. ויקרא שמם אדם. זה לא מסתדר בפסוק. מה, הבורא חלילה לא יודע לשון? אלא הוא יצר את העולם כמו שהוא במהותו, ביהודו האמיתי. אחדות, גם הגבר והאישה. קשר עצמותי מהותי שורשי רוחני הקיים בינינו ואיננו בעל מדידה או הגבלה, והוא נעלה מכדי להתבטא במילים, הסברים, עבודות וכיוצא בזה. ומעל ההגדרות, אהיה אשר אהיה, אנוכי. כי ולפי שכל פעולות האדם, אומר הרבה, נעלות ככל שתהיינה, יש בהם מדידה והגבלה. לא משנה כמה תעבוד, כמה תתייגע, אתה מוגבל. וקשר זה בין גבר לאישה, הוא בטבע האדם מצד עצם נשמתו, זכרי ונקבי אחד. ולמרות ששנינו בגוף נפרדים, במהות שלנו אנו חבוקים, דבוקים ומאוחדים, יחידה אחת, נעולים אחד על השני, תפילת נעילה. מקום כל כך קרוב, קשר כל כך עמוק, שבין גבר לאישה שיכול לבוא רק על ידי אמונה לא מגבילה, שאומרת, שאומרת מה? שאני ואת בטבע שלנו בעצם אחד. דבוקים ומאוחדים למרות ששנינו בגופים אחרים. מה ההשלכות והמסקנות של תובנה כזו? בסדר, אמרת עכשיו דבר רוחני נשגב, וואלה, לא תופס מה אתה אומר, מה הכוונה? למה אנחנו אחד? אני אומר מה שאת רוצה תמיד, אני אומר מה שאתה רוצה, להרגיש מה זה אחד, דבוק, ידיד, יחד עם בן הזוג, בת הזוג. אני מדבר על הרצונות שלנו, פשוט במילים יותר. אני מדבר על השאיפות שלנו בזוגיות. אני מדבר על השאיפות שלנו בין בני אדם, בין אדם לחברו. אני מדבר על גאולה. משיח. זה הגאולה והמשיח. כשאני מסתכל ככה על זוגיות, מה המסקנה שאני מבין? שזוגיות זה דבר נשגב. דבר יפה. לכן יש את החופה והקידושים והתקסים. וכל הברית הזאת היא בין אחד לשני. זה דבר שאנחנו לא לוקחים כמה בכך, כי זה לא כל כך מסתדר. זה לא דבר שאני ממהר לפרק כי לא מסתדר לי. כשאני מסתכל באמונה אחרת, ברמת המודעות שלי עולה, הכל נראה אחרת. כשאני מרגיש ככה עם בן הזוג, בת הזוג, עם בני ישראל, ביטחון, רגיעה, מנוחה, חדווה פנימית, רוגע, אנחנו אחד, יחד, אף אחד לא הולך לשום מקום. אף אחד לא הולך להתנקם באף אחד. ההתנקמות היא בחיצוני, ויש קשרים עמוקים שיהיו שליליים, שלמרות שאולי את חובה והכוונה שלנו להיות במקום הזה, אבל בשטח, בפועל ממש מה עושים? פוגעים אחד בשני, כי לא היה פה תהליך אמיתי שעבר התפתחותי משלב אחד לשלב ב' לשלב שלישי. יש פה תהליך. אל תמסמס על התהליך. אל תמסמס מחשבות ודיבורים מכאן ועד הודעה חדשה. דאגה זה כל האותיות מאלף עד ה' מלבד ב'. ביטחון. ביטחון. קונים אותו. מייצרים אותו. יהיה טוב. יהיה בסדר. וזה דרך האמונות שלי. מה אני חושב? מה המחשבות שרצות לי בראש? הבאות מהאמונה, אם ככה יהיה או ככה יהיה, ואם יהיה ואם לא יהיה. וכשיש לי אמונה שאנחנו אחד, שאנחנו קשורים, כשיש לנו קשר כזה עמוק בינינו, מה אני מרגיש? חדווה פנימית, רגיעה, ביטחון. שום חשש של נתק, פירוד או כל סוג של שליליות. המקום הזה הוא מקום שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי במילים, כי הוא עצמותי, זה הטבע. ככה הדברים, תנסה כמה שתנסה לדבר עליו, לא תוכל להבין בתוך עולם של פירוד כזו אחדות. אבל עם זאת, עד כמה שהשכל מאפשר במילים. קשר כזה אינו מושפע ממעשינו, מחטאינו, מהביקורת, מהכללות, מהמעשים הרעים, ואז במילה מה? כשאני בחוויה כזאת, מה יותר קל לי? לסלוח לעצמי. אותו דבר עם הבורא. בורא נברא. קבלת עול ועול מצוות. בין מלך לנתיניו, זו הדרגה של ראש השנה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. יש פה מפעל, עליי לעשות משהו. אני נתתי לך בריאה, אני נתתי לך גן. מה אתה נותן חזרה? מה, אתה רוצה רק לקבל? תן, בוא נעשה פריות, שוויון. זה מערכת יחסים. זה עדיין ברובד החיצוני. בשלב השני, אבינו מלכנו, חוננו ענינו, מלכנו זה הראשון, אבינו, אב לבן, אהבה, בגלל שאני אבא שלך אני נותן לך, זו האמת. לא בגלל כמה תעשה או לא תעשה, גם אם לא תעשה אני אתן לך. שלב שלישי, ההכרה הפנימית שלוקחת זמן ועבודה ויגיעה, אין עוד מלבדו, אני ואתה קשורים. קשר עצמותי ומהותי שבלתי ניתן להבנה. אנחנו אחד, אתה מבין? מה זה אחד? קשה לי להבין, כי אני חי בעולם של פירוד, של צבעים, גוונים, טיפוסים. פירוד. אנחנו כרגע הנשמה מדברת. ואת זה צריך להביא לפועל. זה הייעוד, הקיום, הפוטנציאל שלנו, שם כך בנו. והאמונות שלנו מגבילות אותנו. זה קשר שמצוי בכל יהודי ויהודי מצד טבע נשמתו. שום חטא ואבון אינו יכול לפגוע בו. אלא, שבכל ימות השנה הקשר הזה חבוי ומוסתר עמוק בלב. מה שבא לידי ביטוי הן הדרגות החיצוניות יותר של ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. תעשה תפילה, תעשה תפילין, תעשה צ'י צ'י, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה. זה מה קורה כל השנה, זה ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. אז איך פונה לך יהודי פשוט? תראה, אתה מתפלל שלושה תפילות ביום, איך הוא מתנה את המערכת היחסים מול הבורא, וככה גם מול האישה שלו, וככה גם מול הילדים שלו? כמה נתתי? כמה אני שווה? אם נתתי הרבה אז אני שווה, ואם לא נתתי הרבה אז אני לא שווה. זה דרגה של קשר חיצונית. מה שבא לידי ביטוי הן הדרגות החיצוניות יותר של התקשרות לקדוש ברוך הוא בכל ימי השינה. אלה התלויות במעשינו ובהחלטותינו, איזה החלטות לקחנו. אך ביום הכיפורים מתגלה הקשר העמוק והפנימי הזה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה המיוחד ביום הזה, זה כל ההכנות. זהו פירושו המושג עיצומו של יום מכפר, ועכשיו נענה על מה שאמרו חכמים. ביום הכיפורים, כאשר מתגלה הקשר הפנימי הזה, נמחקים במימלא כל הפגמים וכתמי החטא. אין חטאים או כתמים במקום הזה מול הבורא. למה? 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 נעים, שקט, רגוע. הקשר הפנימי הזה, כשיש כזה קשר, איך אמרנו בין גבר לאישה, אנחנו אחד, אז במילא אני מוחל לך. מה, אני יכול להרביץ לעצמי? אני יכול לקוס על עצמי? אני יכול לסנוע את עצמי? אני יכול לא למחול שוב ושוב? לא מבינים מה זה היום הזה, אתה צריך מישהו שימחה לך מלמעלה? לא. מתגלה פה קשר עמוק, שאומר לך, תמחל, איך תמחל לעצמך? כי כשאתה עושה מעשה לא טוב, זוכרים, נוצר קטם. הקטם הפגם הזה, אתה סוחב אותו. וקשה לך קצת לסלוח, אין לעצמך, אין לאחרים. אבל כשאתה מבין, כשמול הבורא, גם יש לך מערכת יחסים, והרי באופן, יש מצפון. הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, הייתי טובה, לא הייתי טובה. אתם מכירים את זה? אתם שואלים את החבר'ה? מאיפה המצפון הזה, הצופן הזה, הטוב שבי, האלוקי שבי? כשמתגלה כזה אור, כזה קשר עמוק ביום הכיפורים, במילא אין פגמים, אין כתמים, וזה מה שאמרת. אתה עולה לדרגת מודעות שבמילא מנקה את הכתמים, אתה מרגיש את הקשר הזה, נותן לעצמך זמן דרך כל התפילות, וכדי להרגיש אותו אתה צריך לצום, להתעלות רוחנית. לא להתענות, להתעלות. לא להתענות, להתעלות. פשוט זה מה שראינו מבחוץ. קשר חיצוני, תעצום. מי אמר שאני צריך לצום את זה כדי להרגיש טוב ולסחול ולמלוא חול? אלא כדי להגיע לדרגה כזאת רוחנית, אתה צריך נתק מהגשמיות. אכילה, שתייה. להתבונן, לא רק לישון. עכשיו אנחנו מבינים מה בעצם ההלכה אומרת. ההלכה מלשון מוליך, היא מוליכה אותך לחוות קשר פנימי כזה. היום הזה מגלה כי כל, כמובן כל אחד אם יש לו בריאות ובעיות בריאות וזה יש הלכה, לא צמים ולא זה, צריך לשאול, זה לא דבר וטוב וגמרנו. ואם אני לא יכול יום שלם, שעה, שעתיים, כל אחד לפי יכולתו. אבל מה אתה עושה כשאתה צם? אתה לא חושב, הנה עכשיו אני לא אוכל. אתה נכנס פנימה לעבודה הפנימית עם עצמך, להרגיש קשר עמוק כזה, שוואו, אתה אומר לי שאני ואתה ממש אחד, כלומר, בוא נאמר גם אם את חלילה, כן? אבל בוא נאמר לאדם הלא מאמין, אם אתה קיים, אז אתה, למרות שהייתי כל כך נבזה שפל בדרגה כזאת נמוכה, אתה אין קטם? עיצומו של יום מחפר גם על הקטמים האלה, כי מתגלה קשר עמוק ביני לבין הבורא. אני צריך לעבוד עליו, הבורא נמצא שם. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. בעשרה ימים האלה, הוא קרוב אליך, רק הוא מחכה, איפה אתה בעבודה האישית שלך? אני אין לי בעיות איתך. אתה קצת חי בדרגות כל מיני, בסדר, לאט לאט בני. שלח לך את השליח הנכון, תיכנס לשיעור הנכון, תלמד נכון. תלמוד בבלי אותיות, תלמוד בבלה. ופתאום אתה רואה שיש פה מערכת יחסים, וזה חלק מהייעוד שלנו כאן, לחשוף קשר עמוק, וכך אנחנו סוגרים את המעגל. במילא נמחקים ממילא כל הפגמים, היום הזה מגלה כי כל יהודי קשור עם הקדוש ברוך הוא בקשר שאינו ניתן לניתוק, וממילא נמחקים כל החטאים והאבונות. התגלות זו באה לידי ביטוי בעיקר בתפילת הנעילה. תפילה מסיימת את תפילות יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא זורק אותך לתוך חדר, סוגר עם מנעול בריח, ככה כתוב, סתם. נעול עליך, מחוק עליך, אני פה אותך אוהב, השאלה כמה אתה מסוגל לאהוב את עצמך, אתה צריך לסלוח לעצמך כדי לאהוב את עצמך. מה יעזור לך לסלוח לעצמך? האמונות המתוקנות שלך. האמונות שתבין באיזה קשר אני קשור איתך. האם הקשר הזה שאני קשור איתך וממילא נמחלים כל ההבנות עושים מני פרזית? לא צריך לעבוד, לא צריך להתייגע? כי אם אני אוהב ככה את החבר, את שיחה, את הבן הזוג, בת הזוג, אולי יהיה פרזיט והוא יעשה מה שבא לו ואני כולי מעופף. לא. יש עוד קשרים. כל שלושת הקשרים צריכים לבוא לידי ביטוי, גם המסע ומתן. נהפוך הוא, רק מה קורה? כשאתה מרגיש כל כך אהוב, אני לדעתי חייבים להתבונן בזה ביחד. זה מסע פה עצום מה שאמרתי בתודעה. ניסיתם לחוות רגע של אהבה אינסופית? זה נעשה ביחד במפגש הבא אולי, בדמיון מודרך, של להשיל את הקליפות ולחוות את החוויה ואת הרגש הטוב הזה, הרגש האהוב הזה. וכשאתה מרגיש ככה, הרשו לי לשלוח לכם רמז. סוד רז. באופן טבעי מתגלה בך הרצון לשיתוף פעולה, לנתינה, להיות טוב. ובכך השגת את יהודך הרוחני. זו היהדות שלנו. זה השבט שלנו. זה מי שאנחנו. מתוך אורן סוף לעבוד ורגע עליו להישען. אז כביכול ננעלים עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל ביחידות, ושום דבר אינו יכול להפריע את התאחדותם המוחלטת. צום קל ומועיל. להגיע לדרגות האלה דורש מני לעבור דרך שלב אחד, שלב שני, לחוות את שלב שלישי שלא יכול לבוא בדיבור, אלא בעצם ההוויה וההרגשה הפנימית שלנו, כשאני נוגע במקום הזה, מרשה לעצמי לגוע במקום הזה, הרבה יותר קל לי לסלוח לעצמי, כי אני מרגיש אהוב, ובמילא לסלוח לאחרים, לסלוח לאחר. קשר זה מצוי גם בין כל יהודי. קשר זה ראינו בין זושה לבורא. תודה רבה, צום קל, נשתמע.